השאלה מה הקשר בין לא תבשל גבוה חלב אמו וחג סוכות? זה היה באמת חידה מעניינת. אבל בעיקר אתה עושה לנו את החידה כזאת
מעניינת.
זה עניין אותי שלי, זה גם אמרנו שאתה מדבר על
הלילה.
ממש כל הלילה. מאוד שלוש רגלים תחוג לי בשנה. מה זה שלוש רגלים? פסח שבועות, זה סוכות. את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתי לך למועד חודש האביב כי הוא יצאת ממצרים ולא יראו פני יריתם, זה פסח. וחג הקציר ביקורי מעשירה אשר תזרע בשדה, זה שבועות. וחג העתיד בצד השנה באוסרת מעשירה מן השדה, סוכות. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור, רק בני אדון השם. פסח, שבועות סוכות. לא תטבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר, ופשוט זה שייך לחג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם ולא אחד, שייך לך גם שבוע. לא תדע של גילי בחלב אימו, מה הוא תקוע פה? שייך, חג, סוכות. זאת הייתה השאלה, מה עם קשר בין זה לחג הסוכות? ונעמה אומרת שיש לה השערה. הבה נשמע את השערתך. ביקור ישיר.
בטח זה הזמן של ההמלצה, נכון? תגיד, תגיד לי חם כמה
שפה. איזה שאלה? מה השערה שלך? אתה אומר שיש לך
השערה, תגיד לי אותה. בטח זה הזמן של ההמלצה, ואז גם אם מקריבים קורבנות, אז יש את האפשרות לקחת... יש את האפשרות הזאת, תקשיב.
כלומר, זה מצוי שאנשים יבשלו גדי בחלב אימו באזור של תקופת חלב אימו.
כן.
ויש
השערה אחרת.
זה יכול להיות, זה נמצא מתן. יכול להיות, אני יודעת.
ויש השערה אחרת, על בסיס השערה של נעמה, הכוונה פה גדי בחלב אימו לא יודעת לתכלס, אבל אפשר לקחת גדי ולהתבשל אותו בתור חלב, אלא גדי שעדיין ניזון מחלב אימו אולי.
לא לבשל גדי, שהוא עדיין יונק מאימו.
יונק מאימו.
וואו. זה באמת יחיד עצום. כן? כשעדיין יונת מחלב אמו, מחלב אמו לא נבשל אותו. טוב. כן, אבל מה זה קשור לסוכות? זה מה שאנחנו רוצים.
אז אמרתי, על בסיס ההשערה של זמן המסע.
זה
המסע.
זה לא
מסע, אמרת שזה זמן המסע. נכון. אז אמרנו, יש כמה זמני המלצה בשביל. כן, מה? לא נעמתה היא כתוב בעינון בסך, כן, מה את אומרת?
לא, אני באתי
נגיד,
אני לא
זוכרת מספיק
את
העניין
של
הקורבנות,
אבל אולי
נגיד לקורבן. גדי לקורבן. אפשר להגיד לקורבן. עכשיו אני קוראי לזה. כן, בבקשה.
אולי על בסיס מה שנאמרה פה ומה שהוא אמר, אולי יכול להיות שסוף לא של נגידי בחלב עם מוחן בעניין של התאכזרות, במצב של סוכות אומרים, שמחת בחגיך.
אז מה אני שמח שאני
אוכל את זה? אם יש שמחה, אולי רוצים למנוע את התחברות או משהו
כזה. כלומר, זה אכזריות יתרה, כשיש יותר מדי שמחה, אז גם להגיד לזה אכזריות?
או שלא יתאכזרו, לא. ברגע ששמחה לנו, שלא להתאכזר נגד זה, לא לגרום
קצת. אז שגם הם יסמכו גם קצת.
שלא יכול להם צער כזה גדול.
כן. מה זה להתחשב? אם כי פה השמחה לא מוזכרת בכלל.
נכון,
אפשר. יש לך עוד איזה רעיון? פשוט מאוד, אתם יודעים שהרמב״ם בספר מורה הנבוכים אומר שהוא משער, הוא לא יודע, הוא אומר, כי הוא בדק הרבה מנהגים קדומים הרמב״ם, הוא משער שאולי היה איזה פולחן אלילי שהיה קשור לבישול גדי בחלב, והתורה באה לאסור את זה.
למה דווקא בסוכות?
למה זה לא? קודם כל מתחילים עם ההשערה הזאת. ההשערה הזאת לא הוכחה על ידי הרמב״ם כלל, למרות שהרמב״ם בדק בספרות עתיקה, כאן הוא אומר אני לא מצאתי. אבל בספרות הכנענית העתיקה מצאו שהיה באמת בהחלט פולחן כזה של בישול גדיים וחלב כחלק מחגיגה. עכשיו, הרבי יצחק אברבנאל חקר את הנושא הזה, הוא אומר שבמלכות אנגליטרה, אתם יודעים מה זה אנגליטרה?
אנגליה.
שבמלכות אנגליטרה, ששם יש רועי צאן לרוב, הוא אומר שיש לה מנהג בתקופת הסוכה לעשות חגיגות של רועים, והמאזן הנאכל שם הוא גדי מבושל בחלב או בחמאה. אז לכן, אם זה בסתיו, זה זמן סוכות. אפשר להגיד שהתורה באה להתנגד למנהג הידידי של זמן חג הסוכות, ולכן כשהיא נותן לנו הלכה לפסח בשבוע, היא נותן גם הלכה לסוכות, לא למה שתמיד לחלב עמו. למרות שזה מה שנהוג בסביבה התרבותית שלך. זה נכון. כן, זה נכון. אני אמרתי שלא תבשל גדי בחלה לימו מוזכר בשני הקשרים שונים בתורה. הפסוק הזה מופיע רכיב שונו בשלושה מקומות. פעם אחת בפרשת משפטים, פעם שנייה בפרשת כניסה, ופעם שלישית בפרשת ראה. בפרשת משפטים וכתיסה, אז זה מופיע על רקע שלילת האלילות. כלומר, אתה מביא את הקורבנות שלך אל בית השם, ולא מביא את הקורבנות שלך חלילה למישהו אחר. ואז במסגרת ההיפרדות הזאת מעובדי עבודה זרה, לא תבשל גדי בחלבים. כלומר, זה מצווה אנטי-אלילית. לעומת זה, בספר דברים, זה מופיע במסגרת הלכות הבהמות הכשרות. זה אחד מדיני הכשרות. וזה כדי, כתוספת קדושה, עם קדוש אתה על השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלבים. זאת אומרת שהמצווה משנה משמעות לפי ההקשר ההיסטורי.
זה לא קדוש בגלל זה שזה אלילי.
לא, בלי קשר.
בלי קשר, למה זה לא קדוש?
לא, כי האדם נמנע נגיד מבהמיות יתרה. גם הברה, גם החלב,
גם מדי.
יותר מדי. אז זאת אומרת שבספר שמות שנאמר בשער שבני ישראל רק יצאו ממצרים ועדיין היו מלאים בתודעה אלילית, היה צריך לתת את המצוות עם מוטיבציה אנטי-אלילית. סדר דברים ניתן לבני ישראל שעברו 40 שנה עם משה, רחוקים מאוד ממה שהיו את העוד דברה, הם אומרים לי למה זה יותר אלים.
אז זה טעמי מצוות שמתחלפים עם הזמן.
ודאי, הרי מה זה טעמים? זה מה שאתה טוען בדבר. אז יש מה שאתה טוען כשאתה בגיל מסוים, אתה טוען משהו אחר.
כל הזמן יש את הטעם שלו, כל תקופה יש את הטעם שלו. אפשר
לומר, רק שלא רואים את אחרי יש.
לא שמתי לה שמה.
לא, לא שמה, אולי לא הייתי צריך להעיר.
יש את הטעם,
יש את הטעם. יש את הטעם,
אוקיי.
לא, יש את
הטעם. יש את הטעם בתקופי.
רגע, מדוע מדוע התחום של טעמי המיצות הוא כל כך פרוע. לך צריך להגיד משהו קצת על טעמי המיצות, יש הרבה מה לדבר על זה, אני רוצה להגיד משהו קצר. בעוד שבהלכה יש שברנות מדהימה, ברגע שלומך תשמע יש לנו הוכחה שלפני 2500 שנה עשו ככה תחת זה הכל ככה. בטעמי המצוות כל אחד אומר מה בראש שלו. כן? בגלל שכל דור תואם את זה אחרת. עכשיו, יש על זה הערה של הרב קוק, עם איזו ביקורת סמויה נגד הסגנון של הרמב״ם. הרי הרמב״ם שהוא מסביר הרבה הלכות, הוא מסביר את זה על רקע התקופה שבה ניתנו ההלכות האלה. למשל, יש מצוות כיסוי הדם. אתם יודעים מה זה כיסוי הדם? מה זה?
שאם רואים איזה דם נשפח, אז צריך לחסות את זה, או בחול, או במשהו.
זה ממש רומנטי, אבל זה
לא זה. זה לא זה. זה טעם חדש.
לא. אם אנחנו לוחצים חיה או עוף, אז יש מצווה לחסות את זה דם.
לחסות זה מה?
כן, לא סתם רואים דם נשפח.
לא קאמר, זה בן אדם. זה בן אדם על החל כמעט.
לא.
זה לא.
אין מצד כיסוי אדם באדם, גם אין מצד כיסוי אדם בבהמה, למשל פרה.
רק באופות.
באופות או בחיות?
למה?
אז יש מצד כזה. עכשיו, הרמב״ם... לא, פרה זה בהמה.
מה זה
חיה? למשל כבי.
חתול או כלב למשל, זה
לא,
לא, זה כבה, אז אני מקבל לחיים שאוכלים אותה.
כן, זה
כבה,
לא שזה הייתה תמונה דרכית.
כן, משהו, לא, לא, ברור.
כן, זה כמו שהבן שלי היה ב-5 אמר שהוא ראה שאוטו פגע בחתול והוא לא עף לשמיים. לא אף לכם, אז תיפה שורה שלולי שלו, לא משנה. הרמב״ם אומר, מה? אתם לא אוהבים ציורים פלסטיים יותר מדי, נכון? אז בואו תתנו לי להתקדם. הרמב״ם אומר שהסיבה שהתורה אמרה לחסות את אדם שחיה בעוף זה בגלל שאצל עובדי אלילים הקדמונים היה מנהג, זה באמת נכון, שכשרצו לשאול בשדים היו חופרים גומה קטנה, שוחטים על גבי הגומה הזאת חיות ועופות, ואז היו מזמינים את השדים אל אדם.
זה קיים עד היום.
כן?
בטנטריה זה קיים עד היום.
איפה זה?
טנטריה זה אמונה. בדרום אמריקה, כל המערצות בדרום אמריקה שמתקים עם מגיה שחורה.
אז עושים דברים כאלה? אז מזמינים את השדים על אדם.
כן.
אז מחצים, אני רק זה מחצים, אז זאת הסיבה
שמחצים. אז התורה אמרה, כדי להילחם במנהג הזה, תחסו את אדם, כי ברגע שמחצים את אדם, צריך אפשר לעשות את האדם. אפילו שמחצים קצת, כלומר אפילו רגל אחד, זה כבר פותר את העסק הזה, ולכן זה דווקא. הרב קוק אומר, זה נחמד ההסבר שלך, אבל הוא הסבר ארכיאולוגי. זאת אומרת, מי שזוכר שיש נועד כזה אצל עובדי אלילים, אז עבורו המצווה הזאת היא משמעותית. ומה תעשה כשכבר לא תהיה עבודה זרה בעולם? מה עם המצווה הזאת? אז היא תהפוך להיות מצווה מחקרית. יצטרכו לחפש בספריות של ארכיאולוגים כדי לדעת מה הטעם של המצווה. ויש בזה קושי לקבל שמצווה בנויה על יסוד העבר. אני אומר, הרב קוק חייבים לתת גם הסברים על יסוד העתיד. יש טעמים מצוות הבנויים על יסוד העתיד. כי הרי השחיטה. זה רצח, לא? נכון? כל מי ש... מה? זה לא רצח?
לא.
מה אתה לך לבעל חיים המתקן הזה שאתה משתלט עליו? הוא יכול היה להיות, יונה, חמודה, הייתה יכולה עכשיו לעוף באוויר ולגדל את ילדיה בשמחה, ואתה השתלטת על היונה, שחטת אותה. בשביל מה?
אתה לא רוצה אותה, אתה שוקט אותה.
כן, אני לא הרגתי, אני רק יריתי בו.
זה מילה, מה?
יונה לא צריכה לעשות
מצוות. אנחנו בצד מילים, מה?
יונה לא צריכה לעשות מצוות, אנחנו עושים, מגיע לנו.
מגיע.
מגיע?
למה, אתה לא יכול לחיות בלי זה? אתה צודק, זה הרמב"ן אומר, שזה מס כזה. הרמב"ן אומר, האדם הציל את הבהמה, אז הוא יכול לקחת ממנה מס. כן, משהו כזה, תשלום. כלומר, זה במעבר בטבע. כן? אבל מה שם ציווה להרוג יונים?
הוא לא ציווה להרוג יונים, הוא ציווה להביא קורבן מהיונות
ומהאופות. אתה מביא קורבן? אתה עכשיו רוצה לאכול על האש.
לא, זה לא, אני
מסכים. מה אתה לא מסכים?
שישחטו.
אתה נגד, נכון?
אתה לא אוכל בשר, לא?
אתה לא אוכל בשר.
אני אוכל בשר, אולי אחרים.
איפה שיטה? גם אני לא זוכת, אבל...
אל תגדי גמת שבוע בו.
איפה שיטה? יכול להיות שזה ירידה, יכול להיות שזה עלייה. בכל מקרה, ייתכן מאוד שיבוא יום... ייתכן שיבוא יום שהאנושות תהפוך לצמחונית.
כן, כמו
שהיה בהתחלה. נכון.
זה רב קוק ישמע שואל את זה. הוא מתנגד לצמחונות, היום.
זה לא ברור,
זה מתנגד. זה איזושהי התנאות
בקרב זמן. יש
איזה סיום לדבר
הזה.
כן, אז אתה חושב שכל ידעתי
לא צמחוני. הנה, זה
קרה צמחוני.
נכון, זה נכון. עכשיו סיפרת עליו לי שהמזיר את
זה. לא, לא, בסדר.
לא
רואה מה שאמר רב קוק, מעניין.
יאללה, אבל. סדרני. טוב. ואז מכיוון שיש איזה מין אידאל כזה, אפשרות כזאת, שהאנושות תהפוך לצמחונית, יוצא שגם עכשיו, בתקופה שבה אנחנו כן אוכלים בשר, אנחנו אפילו מכבדים את השבת וכדומה על ידי מאכלי בשר, אבל צריך לתת איזשהו ביטוי לבושה שיש בדבר. אז הביטוי לאותה בושה זה הכיסוי. עכשיו מה זה אומר? שאותו טעם שהרמב״ם נתן לו הסבר על סמך העבר, הרב קוק נותן לו הסבר על סמך העתיד.
אבל כאן גם אתה חוקי, אתה לא כולל בהמות?
לא,
למה לא?
בוא נשמע. למה באמת? בחיה ובעוף החירות הטבעית בנויה יותר, כי העוף יש לה כנפיים לעוף, והחיה היא חופשית בטבעה, היא לא חיה עם בני אדם. מה שאני כן הבאמה שגדלה והיא זקוקה לה, היא גדלה עם האדם, היא זקוקה לו. אז זאת אומרת שבבהמה יש פחות בעלי בזה. בסדר? ולכן אתה מצליחה באדם, בסדר, בחיה ואוכל. בסדר? אז לגבי זו, בשר וחלב לפי זה, איך הרב קוק יסביר? הרמב״ם הסביר על פי מנהגי עובדי אלילים. תראו לי שהקול שלי היום קצת. לא נשאר שעבר נשאר. אז מה עם בשר וחלב? פשוט מאוד. בשר אמרנו זה רצח, נכון? וחלב מה זה?
חסד.
זה גזל.
חסד.
זה גזל.
בשר זה רצח.
מה אמרת קודם? בשר זה רצח, חלב זה גזל.
כן.
יש קצת הבדל בין רצח לגזל, נכון? כן. שני מותרים, זה רצח מותר וזה גזל מותר. אבל זה גזל מותר.
למה חלב זה גזל?
זה בשביל העגל. אז מה שאתה אומר שיש צער לפרה, מה יש צער לפרה? בגלל שאתה גידלת אותה באופן כזה שהיא מייצרת כמויות אדירות של חלב שבאופן טבעי לא הייתה צריכה לייצר, וזה מספיק רק לאנגלית שלה. זה לא בגלל שבני אדם גידלו פרות, מה עשו הפרות האלה? היום באופן מלאכותי גורמים לפרה לייצר כמות הרבה יותר גדולות ממה שהיא יכולה באופן טבעי לעשות, מה שהיא צריכה לעשות. אבל זה שזה גזל. מה? כן, לא יגידו להגיד לי מגנות, יש פה גזל.
זאת אומרת, שוב, גזל אני מבין את המובן קצת משפטי ולא הבנתי שאפשר לגזול מחיות.
אי אפשר לגזול מחיות.
זה אידיאולוגיה.
כי לבעלי חיות... לא, אני זוכר. לחיות, מערכת המשפט לא מכירה בבעלות. נכון? אבל זה לא בסדר. למה לא לכבד את ה... את הגוף של הפרות.
אבל לא תגיד שזה צער בעלי חיים, ולא תגיד
שזה גזל ושתור. זה לא צער, זה לא צער, היא מבסוטה מאוד הפרה. כשחולבים אותה, היא גואה מנחת.
זה הקלה. מה שם שאתה אומר, בשר רצח וחלב גמר,
מה יותר חמור, רצח או גזל?
רצח.
וגזל?
פחות. אז
אי אפשר לאכול.
לערבב אותם.
לערבב. זה רק סולם ערכים. גזל פחות חמור מרצח.
לכן לא לבטל בדי בחלב אמו וניפוע
לדור.
מה?
גם רצח פסול של גזל.
רצח אני גוזל את הנפר, אתה תגיד זה אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
לא, אז זה לא אותו דבר. זה כמו שעשינו. בסדר? אתה נורא ששמעת על
זה. כן, שיש שם איזה הכרת הטוב לעוף ולחיים.
שהם קיצו את דמו של הבל. כן.
אה, זה.
כן, אז לא תראה של גדי. בחלל אימו.
מסוכות דווקא.
כן, אז יוצא שהמקום שבו התורה הזהירה על כך זה דרך חלל סוכות. לפי ספר דברים זה לא קשור בכלל לחלל סוכות. שיבוא יום ששחיטת בעל חיים תחשב כרצח, ומילא גם לקיחת חלבו לגזל.
רגע, מן התורה זה אומר שאפשר לאכול חלב ונמרו בפתח או בחג?
לא, זה אומר שהרקע ההיסטורי לנטילת הנצרה זה חג הסוכות, כי אז יש נטייה דווקא לעשות את זה.
אבל זה גם אז היה לכל השני.
כן, ודאי. יש, אגב, מה זה אומר? בשר לבד מותר לאכול, חלב לבד מותר לאכול. כן? רק הערבוב שעשו.
אפילו טבעונים, לא חלה ולא
חלה. אבל למה? מה זה? אני לא אמרתי לאכול לחל. תאכלי, בבקשה. תבואי אליי הביתה, אני אתן לך חלב.
יש טעם שהוא כאילו יותר אמיתי למצווה, או שכל הטעמים טובים?
לא, יש טעם.
כי אתה מכיר לשון של הלב.
לא, 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 יש מדרגות בטעם. אה.
כל היפנים אוכלים אוכלים.
מדרגות?
מה הם
אוכלים? סויה.
כל היפנים אוכלים סויה? גם העיניים שלהם נראים. הם צהובים בסוף. טעמים
שיותר אמיתיים.
נכון. לא כל רצח אסור? הרי אין שום מעשה שהוא באופן מוחלט אסור. הוא שמים אסור, הוא שמים מותר, הוא שמים אפילו רצוי. אבל זה בכל מקרה, זה בעיה. למשל, לשקר, זה מותר או אסור? אתה לא יודע, לפעמים מותר. לפעמים אפילו אתה חייב.
לא, רצח שהוא מותר זה כבר ארץ, זה משהו אחר.
אני אעשה להגדרות שבאל.
לא, אבל
זה סמנטיקה. טוב. הנה, אני קורא עכשיו פסוק כף. אני מקווה. עכשיו, לגבי, שזה, כשדיברנו, נפגש פנים אל פנים.
רק
הזכרנו. הזכרנו, אמרנו שבהמשך נדבר על זה. אומנם הצלחתי שבשיעור הזה,
אני מבקש
שקצת נדחה קצת.
כן, כן.
אתם תראו שעוד כמה פרקים, הדבר הזה יקבל משמעות. טוב, פסוק כך, הנה, עכשיו בסיום כאן, בסיום כל המצוות של פרשת משפטים, חוזרים לנושא אצלנו. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, שזה? מרקנה, כן. ישמר יפניו ושמע בקולו יתאמר בו כי לא יצא לתשעכם כשמי בקרבו כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר ויבתי את אויביך וצרתי את צורריך כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיטי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי וכתיב לא תשתחווה אל אלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשדום מצבותם ועבדתם את השם ובאותם וברך תחמך ותמנך תעשיר אותי מחלה משלך, מי פה מטפל בכנעני?
המלאך.
המלאך. לפחות מישהו מבין גם את זה. יש פה בעיה. הסיפור הזה שכביכול שולחים מלאך. מלאך זה אמצעי, נכון?
כן.
למה שכזה יוכלו לו ייקח את זה על עצמו? ישירות להביא את המצעי, הוא כל כך אוהב את העם הזה. אז שיביא אותנו ישירות, בעצמו, למה צריך מלאך?
גם כתוב שהוא יעשה את זה בעצמו,
הוא הבטיח שיעשה את זה בעצמו.
כן, אמרתי לעשה בעצמו, ארבע לשנות עם הבאתי.
כן, נכון, והבאתי אתכם אל הארץ, והבאתי, זה לא מלאך.
אבל זה סוג של כלי של
ה... אז אני אומר, למה אתה כלי? זה צריך
מבעתי.
זה פה לכאורה לפני חטא העגל.
אהה,
יש פה בעיה. במיוחד, אם תתקלו, אחרי חטא העגל, פרק ל"ג. פרק למד ג' פסוק א' כן, פרק למד ג' פסוק א' שמות, פרק למד ג' פסוק א'
אה, איך את
זה? אה, זה משה?
ראית, נו, המצטם.
פסוק?
אכן כן, חן חן.
איזה פסוק?
יש לך ספר, יש לי שלא ספר ורוצה ספר? יש פה ספרים, כמה שאתם רוצים.
זה בטח
היה... עוד? רוצים עוד? עוד?
כן.
עוד. משה עצמו.
מישהו עוד רוצה? עוד ספר? יאללה. מישהו עוד רוצה ספר? ספרים, ספרים, אוקיי, ספרים, יש. עוד משהו? זהו? עוד מישהו רוצה ספר? אוקיי. עוד מישהו רוצה ספר?
אין לי.
לא יש, הנה, לא יש. מישהו עוד רוצה? הנה, תביא. עוד מישהו רוצה ספר?
נגמר.
נגמר. אין לי, יש פה עוד אחד. יש פה עוד אחד.
חצים.
טוב, נו, תביא, גם טוב. ביתר. טוב, פרק ל"ג, פסוק א', וידבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה, ושלחתי לפניך מלאך. עוד פעם יש פה, הוא המלאך. וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי והחיתי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. כי לא אעלה בקרבך. כי עם כשעורף אתה, ונחל לך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, והתאבל. ולא שתו איש עדו עליו, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד אעלה בקרבך וחיליתיך, ועשה עובד את ידך מעליך, ולמה אצא לך. והתנצלו בני ישראל את הים מאחורי, ומשה ייקח את האוהל ונצל לו מחוץ המחנה, ותמשיכו לפסוק י"ב. ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח עימי. מי זה המלאך הזה שאתה שולח לי? ואתה אמרת אל אחיך בשם וגם מצאת חן בעיניי, ואתה ימנע מצאתי חן בעיניך, הודיע עיני דרכיך, ודעך למה אני מצא חן בעיניך, הוא ראה כי עמך הזה יזה. ויאמר, פניי ילכו ואני חוטל, אבל אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. זאת אומרת, משה עושה סקנדל. מה אתה שולח לי מלאכים? מה, אני לא חושב? מי זה? מי זה? אתה עושה את זה? לא יודעת, אני את השם
מפלחים. אני בשבוע ועד לפה, עשתתי בדרך.
כן, זה נכון.
לא רק זה אם אין פניך,
אם אין פניך. יש כמה פסוקים שלא ברורים. אבל רואים, לא גם לא ברורים. אבל משה לא מסכים למלאך. פתאום, מה שאין כן אצלנו, אני חוזר כאן לפרק כ"ג. משה שומע בשלוות נפש גמורה שיש
לך מלאך. נו, זה יפה, זה מה שהוא אמר, עוד צעיר, עוד...
אתה אומר שהוא מבין את המשמעות.
עוד לא מבין, אה?
לא, עוד לא...
קצת כל ההפרש בין זה לזה זה 40 יום.
אני לא קלט כזה.
זה קשה... פה משה מקבל מלאך, פה לא קבל.
40 יום
זה הרבה משהו. ההבדל בין שתי המקומות זה כמו שזה המלאך והוא שולח עד הכניסה לארץ כנען.
גם כאן.
ושם זה ממש ייכנס איתם ויוביל אותם במקום הקדוש ברוך הוא.
אתה אומר ששם זה שהוא גם...
גם במדבר וגם בתוך ארץ כנען, בתוך ארץ ישראל.
לא.
הוא אומר פה, המקום אשר הכינותי, כאילו, הכינותי
זה... נכון, אבל גם בלמד ג' זה ככה.
הוא כאילו מחכה לנו...
סליחה, גם בלמד ג' זה ככה, תסתכל בלמד ב'
בלמד ג' זה עוד יותר קשה.
ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את התנאי.
אבל זה קשור
למצב
של העם, לא?
מה? בבקשה? הוא אומר לא כדאי שאני אבוא
איתכם
ולמרות שזה לא כדאי משה רוצה סקנדל אולי אני רוצה שתבוא
ההתחלה הוא אמר לו נשכח מלאך הוא בסדר פעם שהיא
אומר
לו
נשכח מלאך
כי אני לא רוצה
הוא
אמר לו לא זה לא מתאים לנו
למה זה כן יתאים לו בפעם הראשונה?
אמרו שלא היה
איום
לא היה
סנקציה אז עוד יותר גרוע אם אין סנקציה אז עוד יותר
גרוע הוא גם אומר יש פה התייחסות לשמי בקרבו בפעם ראשונה הוא מרגיש שמי בקרבו
אתה אומר זה מלאך יותר גדול אתה מדבר כמו הרמב״ן. הרמב״ן באמת נמצא להגיד כמוך שהמלאך של פרשת משפטים זה אחלה מלאך וזה כזה מלאכון.
זה גם מוכר.
כן, כזה מלאך זוטר, מה אתה שולח לי? כן, חפה. זה אתה משפיל אותה, זה שלחת לנו רב, זה טרש.
טרש.
נחמד.
טרש אל. אני לא יודע מה זה מעלה חדש, אבל
זה
לא קשה להבין. למה?
יש פה קשור לקדושה?
למה משה פה לא מתנגד פה? מה אתה אומר?
עניין של קדושה.
איזה קדושה?
שאולי בהתחלה, בכל העם היה אמנם שמח, אבל היה לו איזו קדושה מסוימת, ופה הוא פשוט ראה שהוא התרחש, אז אולי צריך להגיע לארץ כנען.
אז אברהם, אם העם פה הוא טהור, כן, בפרשה הזאת, אז למה שישתכו לו מלאך? מה זה הטיפול המבזר? ששכינה תבוא בעצמה.
כן, זה
היה בדרך הטבע,
ולא בדרך
מיסוי. שזה יבוא בעצמה.
זה
מגיע באמצעי צליח,
שהוא נראה
כאילו
בדרך הטבע,
ושזה
שכינה בעצמה, זה נראה...
בסדר, אבל אני שואל, למה בפרשת משפטים זה טוב, פרשת
משפטים זה טוב? זה מעניין. יכול להיות שנחשו אותו, את אותו מלאך, היה אולי איזושהי ירידה של המגזר המאחלו,
זה מושב פינטרס, זה היה פוכניות מין אלוקים כאילו. כלומר שיעלילו את המלאך.
זה בדיוק.
זה הסבר מעניין. למרות שהוא לא כתוב, זאת אומרת, אין בפסוקים משהו שמורה על כך. כן. אבל יכול להיות. אני מוכן לחקור את הנושא.
יכול להיות משהו עובר משהו באמצע.
אני אגיד לכם מה שרש"י אומר. אולי תגיד משהו ברש"י. בפרשה שלנו, שפרשה שיפית, עם שפטים. פרק ג' פסוק ת'. יש לי מישהו פה רש"י?
כן, יש פה רש"י. אם האנוכי שולח מלאך.
הנה האנוכי שולח
מלאך. אני בטוח שהשאלים זה הכל... לא, משנה אומרת להם כי לא אעלה בקרבך.
מה?
הוא אומר שזה נאמר לו קודם בטח.
לא,
פתוק
כזה.
מה? רגע.
פתוק כף אני מבקש.
אה,
פעם. פרק כף ג'ולל, פתוק כף. מה אומר רשמי?
כאן נתבטאו.
כאן נתבטאו, כן.
שעתידים לחשור, משכנה אומרת להם כי לא אעלה בקרבך.
אה, זאת אומרת, כאילו זה הכנת העתיד. נתבטאו שעתידים...
יש מישהו חולק על זה?
ודאי, הרמב"ן. אבל רש"י, אני רוצה להבין את רש"י.
מה?
זאת אומרת, כאילו, אבל זה שחומר למשה, אתה יודע, אתם עתידים לחתור, אתם נתבטאו שעתידים לחתור, כן? תרביטו, בתורה זה כפי לכוח חיובי. וכיוון שאתם עתידים לחתור, אז אני אגיד לכם שאני שולח מלאך. תמוה מאוד מה שאומר.
כן, לא נכון.
כאילו מכין אותו לזה ש... אני אגיד לכם שאתם תחתור. אני אגיד לכם למה זה תמוע מאוד. כי חטא זה לא דבר שמתכננים. אם החטא הוא חלק מהתכנון, אז הוא קורא לו חטא?
לא,
אבל אך זה חטא. בפרשת כתיסה זה כאילו מתוך נזיפה. אני לא בא איתכם שולח מלאך. בפרשת משפטים שהם עדיין בסדר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך שהם עתידים לך טוב, אני אראה מלאך.
אבל מה זה לא מתכננים? הקדוש ברוך הוא ידע שהם יחזרו.
אבל זה לא ידע. אבל זה לא ידע.
הקדוש ברוך הוא יודע הכל, מה
לא שאומר. לא, יש משהו עוד יותר שמוע. כי הרי משה רבנו מאוד כעס על מה שהיה בחטא העגל.
נכון, לכאורה הוא ידע.
אז מה בעצם? לא, נניח הוא ידע וזה, ואף פעם לא מוכנים עד הסוף. נניח, זה אנושי. אבל הוא מאוד חטא אחר כך, מאוד נפגע, על כל הצדדים. אז למה אחר כך הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? זה לא הסבר.
זה שאלה על שם.
מה?
מה שאתה יודע זה שאלה על שם.
נכון.
לא שאלה על כאן. כאן אנחנו רק רוצים להבין.
לא, זה לא שאלה על כאן, אבל אם כאן זה מכין את מה שיש שם. כלומר שפה אומרים לו, העם ישראל עתיד לחטוא, ואז אני מכין אותך, ולפני זה נראה פחות, זה נראה הגיוני. אני אשלח מלאך, אבל אחר כך זה יכול להתפרש כחלק מהעונש הכללי. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר לא ישכון בקרבן, והם ימשיכו בירידה שלהם. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אם זה חלק מאיזשהו מכלול, אפשר להבין למה משה רבנו אחר כך מגיב כמו שהוא מגיב. למה עכשיו הוא מקבל את זה ואחר כך לא.
אז אי אפשר להבין את זה.
אפשר להבין לפי הראייה הזאת, אבל לא מובן עד הסוף, כי לפי איך שאני זוכרת, התגובה של משה רבנו,
חושש העגל,
תגובה מאוד קשה. אז זה כלפי העם במיוחד.
נכון, זה כמובן למה הוא עושה את זה. איפה הוא עושה? תגיד, זה טוב, זה הכל בלוק, ידענו מראש.
זה לא אומר את זה. הכל השקעה גדולה.
כאילו מוסר.
כאילו מוסר, מאוד.
טוב, זה נצטרך ללמוד, כשנגיע פעם של תמיד חם. מי אף אחד לא מתלת. אבל פה אנחנו רוצים להבין למה פה הוא לא מתכוון. כן, מה
זאת אומרת? לי זה נראה קצת ברור, אולי אני...
דברי, דברי.
לא מבינה... אל תחכי. בפעם הראשונה, הכל נורא תמים עדיין, הם עדיין בהיי של הארץ הדיברות וזה, אבל אתה אומר, מקבלים, גם ככה, היה להם קצת לשמוע אותו בכלל, אז זה היה שזה, כאילו אין בעיה. אחר כך זה כבר אחרי, קודם כל זרים, קודם כל הוא אומר, אתם אנשי אורז, אני לא בעיה, אני לא בעיה.
אבל פה לפי רש"י,
רגע, ומשה כבר היה באינטימיות מאוד גדולה עם הקדוש ברוך הוא, כבר דיבר איתו, 40 יום היה איתו, אז הוא מרשה לעצמו.
זאת אומרת שאז הוא עוד לא העיז.
כן.
לא,
אבל אתה צריך להגיד את זה על כל התורה,
נכון?
כי הוא לא עובר אחר, אתה יודע מה היה, אתה תגיד שיש לך, אתה יודע שהוא יעשה שאתה
לא חייב. זה לא בחירה חופשית בכלל ככה. זה דירה, זה לא.
כלומר, רק שהוא שולל את אחד מיחדות האמונה היהודית, שהוא יעשה חופשית, זה לא, זה קנדל.
נכון.
אבל אמרנו שבכלל
אין חירה. זהו.
לא פעתי, לא בכלל.
יכול להיות שבפעם הראשונה זה לא היה נראה כאילו יש הפרדה בין השליחה של המלאך, כלומר אין הפרדה בין
שילוח
המלאך. ובעבר השם הבינו שיש הפרדה בין העולמות או בין
ה... בסדר, כלומר, יש הבדל בין דבר שרק מספרים לבין דבר שחווים, זה אני מקווה. אבל בכל זאת, אני שואל באופן מהותי, יכול להיות שחלק מן הנבואה פה, מה היה חסר לקדוש ברוך הוא אם הוא לא היה אומר, הנה אני שואל לך מלאך? למה הוא צריך לבשר לו שאתם עם החסוך? מה זה נושא לי?
אפשר להסביר אותו, להכין אותו.
לא, להכין את זה, הרי בבסוף זה יהיה. אלא, אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. חלק ממתן תורה זה חטא העגל. כלומר, זה חלק אינטגרלי של... זה מאוד יותר גדול. זה חלק אינטגרלי של תהליך לקנאת התורה.
מה אתה
אמר? זאת באמת שאלה.
שאז יהיה אפשר לקיים את התורה.
בואו, אני אספר לכם שני סיפורים הפוכים אחד מהשני, בסדר?
מה?
אני רוצה לספר לכם שני סיפורים קצרים הפוכים אחד מהשני, ואנחנו גם ניתן כותרת לכל אחד מהסיפור, בסדר? הסיפור הראשון הוא הקדוש ברוך הוא אמר, אני מבקש שלא תעשו, לא פסלים ולא תמונות ולא תשתחוו לנו, ואם תעשו אני מתרגש. וזה נכתב בלוחות. בני ישראל שמו פס אחד גדול, עשו פסל ומסכה, השתחוו לו, משה ירד, ממש הרגיז אותו, שבר את הלוחות. אחרי זה ביקש סליחה בשם העם, כאילו הוא אומר, בסדר, אני סולח, אל תעשו את זה עוד פעם. אתה לא לוחות שניים. כתוב גם דבר. בסדר? עד כאן הסיפור הראשון. כותרת הסיפור, לוחות שניים בדיעבד. לוחות שניים בדיעבד. זה לא היה צריך להיות, אבל בסוף זה בדיעבד. בדיעבד. בית דלת יוד עלי בית דלת. עכשיו, סיפור שני. מה קרה? המורה זה לא אני, זה היא. סיפור שני. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לעם ישראל את הלוחות השניים. אבל אי אפשר להיות את הלוחות השניים אלא אם כן שוברים את הראשונים. זה הייתה צריכה להיות איזושהי הצדקה, איזו עילה לשבירת הלוחות הראשונים, ולכן ישראל עשו את העגל. רגע, כותרת הסיפור, לוחות שניים מלכתחילה. מסקנה, לפי הסיפור הראשון, חטא העגל הוא חמור מאוד, לפי הסיפור השני, מה אתם רוצים? זה חלק ממתן התורה, אי אפשר שהתורה תינתן בלי שיהיו לוחות ראשונים ולוחות שניים, ולכן בני ישראל התנדבו, תגידו להם תודה, שהם עשו את העגל כדי שיתעשו הלוחות השני וישברו הראשונים.
בסדר,
אז לא יודעים מה הם היו גם בסוד
התוכנית הזאת?
השאלה אם
בני ישראל
היו
בסוד התוכנית
הזאת?
לא, אם הם היו בסוד אולי הם לא היו רוצים. כן. לפי ההסבר השני זה לא בסדר.
רגע, איפה ההסברים האלה?
אם תשימו לב, מה שמבדיל בין הסיפור הראשון לסיפור השני זה הסדר. זאת אומרת, אם לוקחים את הסיפור מההתחלה אל הסוף, מהסוף אל ההתחלה. אתם זוכרים שפעם שהיו מסריטים פרטים, אז בסוף הטכנאי היה לגלגל את הסרט בחזרה, ואז היית רואה את התמונה האחרונה בהתחלה, אז הייתה את התמונה הראשונה. בסדר? ואז יוצא ש... כשרואים את הסרט בכיוון האחד, אז באמת הכל אפשרי, יש חופש בחירה מוחלט. ובסיפור השני אין שום חופש בחירה, בעצם הכל כבר כתוב מראש. אז בעצם, מה הוא רוצה כאן, הקדוש ברוך הוא לומר למשה? תדע לך שגם לחטאים יש משמעות. ואתה יוצא שהם לא חטאים. בתנאי אחד. מסוכן
להגיד
את זה. מסוכן מאוד. מסוכן מאוד. נכון. אז מתי מותר להגיד את זה? אני אגיד לך מתי מותר להגיד את זה. כשאדם לא רוצה בחטא. זאת אומרת, כל זמן שאני רוצה בחטא, אז החטא הוא שלי. ברגע שאני מפסיק לרצות בו, קוראים לזה חזרה בתשובה, אז החטא הוא לא שלי, הוא כבר של ההשגחה העליונה.
ומה אם לעתיד לבוא?
החטאים של עתיד לבוא, יתברר שלא כל החטאים. איך יעשו בספר ירמיהו פרק ל"א? ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל ואיננו. ואת חצות יהודה ולא תימצאנה. נכון? פשוט לא. יבוקש את עוון ישראל ואיננו.
זה קשור לזה שפעם אמרתי, אני חושב שאתה אמרת לי, שיש, שאין זכות בחירה לצדיקים,
אין בחירה חופשית, אני מתכוון. זכות בחירה יש להם דווקא, אבל בחירה חופשית גם צדיקים. זה אולי קשור, במידה מסוימת. זה מה, אפשר לומר. אני אגיד את זה, כן. מילה
לא רוצים.
אפשר להגיד את זה, אבל אני אומר דבר פשוט. כל זמן שאני לוקח בעלות על המעשה שלי, אז הוא שלי. ברגע שאני לא רוצה במעשה, הוא כבר לא שלי. אז הוא חלק מן ההשגחה הכוללת.
אבל אתה עושה אותו ולא רוצה אותו?
לא, אני כבר לא רוצה לו.
מה אתה קשור?
אז אני כבר לא עשיתי אותו, בהתחלה רציתי אותו. כלומר, שואלים, תגיד, אתה שמח שעשית? כן, אני שמח, אז זה שלך. אם אתה אומר, לא, אני מצטער שעשיתי, אני מתחרט על זה שעשיתי, אז זה כבר לא שלי. אבל המעשה עדיין קיים. אז הוא הופך להיות חלק ממבנה ההיסטוריה. זה כתוב, אני שואל, יש פסוק כזה בריאה, יש פסוק בישעיהו. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשנים
גלבים.
מה זה שנים שם?
צבע אדום.
צבע אדום, נכון? אבל כותבים את זה בדיוק כמו שקוראים את המילה שנים, רבים של שנה. אז אמרו חז"ל במסכת ראשונה, מה זה חטאיכם כשנים? כשנים הסדורות מששת ימים בראשית, כשנים גלבים. זאת אומרת, אם אתה לוקח את החטא לבדו באופן נקודתי, אז הוא אדום מאוד. אבל אם אתה רואה אותו במסגרת ההיסטוריה בראשיתה ועד אחריתה, אז הוא הכרחי, אז הוא הופך להיות לבן. בסדר? תראו, יש תמונות כאלה שתסתכלים בזווית מסוימת, רואים תמונה אחת, תסתכלים בזווית אחרת, רואים תמונה אחרת.
אבל עדיין, לפי הכל מתאים להסבר השני, ולפי הסבר השני זה לא משנה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו על
החוק. זה לא בסדר, זה עונש בכלל לא בסדר.
אבל זה עדיין לא בסדר.
חז"ל אמרו, הלוחות הראשונים הם מהשורש של התורה שבכתב. כי הרי מי עשה את הלוחות הראשונים? הלוחו עשה בעצמו, אבנים נפיות, מופלאות וכו'. יש אפילו במסכת אבות שכבר מבריאת העולם הלוחות היו מוכנים. בלוחות השניים משה היה שותף לכתיבתם. וסול לך שתי לוחות אבנים וחטאתי על הלוחות את הדברים. זאת אומרת, יש פה שיתוף פעולה של האדם עם הבורא. זה הבסיס של התורה שבעל פה. והברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל היא על יסוד תורה שבעל פה. לכן היה הכרח שיינסו הלוחות השניים ושיישארו הראשונים.
אבל
למה
לא
חשוב
גם משהו?
כי אז אין ידיעה לשאוף אליו.
אין ידיעה לשאוף אליו.
אם הראשונים כבר נכתבים עם משה, אז אין מוחלט. צריכה להיות איזו נקודת מוחלט שאליה שואפים.
אבל...
כן, כן, כן. וצריך להסביר את היחס בין המוחלט ליחסים. נכון.
והוא לא שלהם.
כן, ודאי.
אבל
הוא
מתחילה,
הוא
לא היה שלהם כי הוא
תכנן
להם.
כל חלק הוא לא
שלהם. אז אפשר להגיד שיש לנו משהו, הכלים מתוכננים לראש. כלומר, יש כשל מתוכנן. נכון, לפי זה אנחנו ממש שפני ניסיון וניסוי אלוהי אדיר.
אבל למה אין
אבל אני יכול לעלות על המבט הזה רק אחרי שאני מנתק את רצוני מן החטא, מה שנקרא תשובה. כל זמן שאני חפש בכם, זה לא קרה. משה, אני אספר לכם סיפור. זה מדרש, יש מדרש. זה נקרא פטירת משה. מדרש פטירת משה. שמספר כיצד משה מת. עכשיו, במדרש הזה יש איזה דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא למשה, ובכל זאת, משה, הגיע זמנך למות. כלומר, מה פתאום? לא מגיע לי. אמרתי לו, מה זה לא מגיע לך? מה עם הסיפור בימי מריבה? אה? אתה הקיטה בסלע, אמרתי לך לדבר? זה, מה פתאום? יש לי פירוש כזה וכזה. יש שמה, אני ספרתי בערך 15 טיעונים של הקדוש ברוך הוא, מדוע משה צריך למות, ומשה נוחה את כל הטיעונים. בסוף נאמר הקדוש ברוך הוא, כן, אבל אתה רצת את המצרי בלי לשאול אותי. מה זה צריך לעשות? לוקח יוזמות כאלה לבד, הורג את המצרי? עונה לו משה, מה? אני הרגתי אחד, אתה הרגת את כולם. עונה לו, אז הוא כאילו מה אתה לא בטענות? אדרבה, עשיתי מה שאתה רוצה, לא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. כל מילים אחרות שהקדוש ברוך הוא הורד מישהו, איך קוראים לזה? סתם. הרגתי אותך, אבל אני יכול להחיות אותך כל רגע, אז מה? זה מסתם. ואז כתוב דבר תמוע מאוד במדרש. כתוב שמשה קיבל את זה והסכים לנו. כמו שהייתי עונה. מה הייתי עונה? גם המצרי שאני הרגתי, אתה יכול להפך אותו, מה אתה בעד מצרים? אם כבר זה משהו להפך אותך שאני הרגתי, זה חייב. מה אני רואה מהמדרש הזה? שהתפיסה של משה הייתה שהוא נשפט לפי ממדי התפיסה שלו, ולא לפי ממדי התפיסה של הנצח. לא הולכים לפי שיקולים אלוהיים, אלא לפי שיקולים אנושיים. בשיקולים אנושיים, משה לא יכול להחיות. לא יכול להחיות, אז הוא נשפט על זה. אלא אם כן משה, חוזר בתשובה מזה. זאת אומרת, אז הוא מפקיר כאילו את המעשה, מפקיע את המעשה ממנו, מפקיר אותו לרשות ההשגחה העליונה, ואז יוצא שהרגעת המצרי גם היא הייתה חלק מהתוכנית. נכון. אבל משה לא היה עדיין. זה מה ששאלתם, האם הם היו בסוד העניינים?
זהו, שאלתם, הם לא.
אבל משה הוא כן פה בסוד העניינים, הנה הכי שולח מלאך לפניך.
מה הסיפור של המלאך?
מה?
למה מלאך הוא לא הקדוש ברוך הוא השם?
בגלל החטא.
זה רק שעתידים לחצור.
כן, לכן רציתי להביא לכם את פירוש רש"י, כי פירוש רש"י הוא מעורר איזו סוגיה תיאולוגית רצינית מאוד.
אבל אין תשובה, הסוגיה התיאולוגית הזאת.
מה?
אין תשובה.
בדיוק יש תשובה. זה בא לומר שיש משמעות
נכון, אבל זה שיש משמעות לחטא, זה לא אומר שהאדם לא צריך לקחת אחריות על החטא.
אסור אף טוב. אני אומר אתם מראש, כן, שלא תחשבו.
זה מה שאני אומרת, אז כאילו, אתה לא יכול כאילו להסתכל רק על זה ולבודד, הרי כל החיים שלנו, כל התורה, הכל זה דברים שידועים מראש, וזה עדיין לא גורם מהאחריות של אנשים שעושים את זה.
נכון.
אני לא רואה בזה סתירה.
אין סתירה.
אני רואה בזה סתירה, כן.
אין סתירה, נכון. אז מה ההבדל פה?
מה שאת אומרת, שהכל תחוי מראש וכו' וכו', מאיפה למדנו את זה?
הכל כולל החטאים
שלנו. אתה יודע למה? הכל כולל החטאים. למה בטקסט זה לא מופיע? זה לא מופיע בטקסט עצמו, כל הפירוש הזה.
זה
סמוי.
זה
כתוב שהכל סיפוי.
רציתי. אני אומר את רש"י. מה אתה אומר?
רש"י יודע.
נכון. שנגיע לסיפור הזה.
אוקיי. הרב שרגל, אז למה אתה מתייחס לזה כאל עזרה למשה? עזרה למשה מפני את העגל, שהגיע מהעם לעשות את זה.
הוא לא יכול למנוע מהם, אתה יודע איפה הוא שומע את זה?
באחרי הסרט?
לא, הוא בהר סיני. כל זה הוא שומע לכם, הוא לא ירד.
הוא לא ידע בכלל,
הוא לא ירד. רק כשהוא ירד הוא יראה שהם כבר רוצים.
כן.
אבל
הוא נביא.
גם, לא מפורש. לא, זאת אומרת, יכול להיות מצב שהוא לא מפורש איזה חטא. חטא, אבל לא איזה. זה גם מצבות.
שיצדיק את
ה... שיצדיק את המלאך עצמך.
אבל
השאלה... זה ברור מה הוא
החטא,
בדיוק. לא
כל הזמן
שם נשלח שהיא סלקה בגלל החלק.
מי היה זוכת בעצם לא הייתה שכינה?
לא, חלוקה.
טוב. אז למה מנהל?
למה הוא צריך... ודאי שיש דברים אחרים. אתם חושבים שזה יכול להיות פסוק אחד בתורה, אם יש דברים אחד לבד? כן.
אני חושב שאני יודע את הסיבה של חטא העגל. זה רק נוח חלק בניגוד של משה רבנו, וכשהקדוש ברוך הוא רצה להביא מבול על העולם, אז נוח לא ביקש חכמים על העולם. ואחרי שהוא אחרי המבול הוא יוצא בראש פעולה מתים וזה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, חכם בלילה, איפה היית לפני המבול, למה אז לא ביקשת רחמים על העולם? ואז הביא אותו בגלגול של משה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אם חיית כולם עושה יוצא לגוי גדול, אז משה מתחיל לבקש רחמים. באותו רגע שמשה ביקש רחמים על העולם, אותו חטא שהיה לו מהגלגול של נוח, שהוא לא ביקש רחמים, נמחק. ומה משה אומר לו, אם אתה לא סולח, מחי נינה מכתבך שכתבת. מחי נינה זה יוצא אותיות מי נוח. ואז כשמשה מבקש רחמים על העולם, אז אותו חטא שהוא לא ביקש נוח רחמים נמחק למשה, ואז השם הוא מנהל אחרי זה, נגד כל עמך יעשה נפלאות. דקה קודם רצה להשמיד, ואחרי זה אומר נגד כל עמך יצא נפלאות, כי הוא רואה שמשה כזה צדיק, אותו חלק של רב נמחק לו.
תודה. פסוק קטן.
יש לי שאלה על הפסוק הזה.
זה יפה, רק שזה לא הנושא של הנושא, עוד מעט נגיע לחטא העגל, אז כשנגיע לחטא העגל נשמע שוב את ההסבר המופלא שהבאת ונדון בו. כן, אני לא שואל אותך, מה?
מי זה המלאך?
מיכאל באמת, כן?
מיכאל? כן, באמת זה מיכאל.
לא בוודאי.
מה פירוש מיכאל, תגידו?
מיכאל.
מיכאל.
מה שאתם חושבים?
מיכאל. היא לא יכולה להיות.
מי זה שורש בבא?
מישהו.
מיכה.
מיכה.
מיכה. מה זה מיכה?
מיכה בידו.
לא, מה זה רק את החץ. מיכה. דבר.
מה זה למוח?
למעור.
לא. לא, לא, לא. זה לא לרחל.
מה זה אני?
מה זה נמוך?
נמוך, אני.
נכון. זאת אומרת, יש חולשה, יש עניות בגילוי האלוהי, אז יש מיכאל. הרי יש עיקרון, שאין צר לישראל.
למה יש מיכאל?
כשישראל עושים רצונו של מקום, אין להם צר. אלא הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם ישירות. אינם עושים רצונו של מקום, יש להם צר, מיכאל, שהוא גם רומז בשמו מיכאל. כלומר, הוא אומר, אני לא הייתי צריך להיות פה. אני פה מיותר. בסדר?
אז הוא לא יגיד, יש רק כאן במותר
יש אפילו בזוהר משהו מעניין, שכיסא הכבוד, מי סוחב אותו?
ארבע אחיות.
אז לפי הזוהר, זה לא אחיות שצריכות לסחוב את כיסא הכבוד, זה בני אדם. בני אדם, צדיקים, צריכים לסחוב את כיסא הכבוד. אבל לא תמיד יש צדיקים שמתאימים לזה, אז כשאין, לוקחים את החיות, חיות הקודש, הם סוחבים את הכיסא.
מה,
אין תמיד יתרה מהדבר? מה? אין תמיד יתרה מהדבר? לא, לא תמיד הם פועלים, לא תמיד מילים, לא יודע, משהו, עסוקים.
עסוקים.
כן.
זה חיים בעולם.
אבל זה אומר שהחיות, הם סוחבים את כיסא הכבוד, אבל זה קשה להם. אז הם בוכים. הם בוכים ומזיעים. והזיעה והדמעות שלהם מתערבבים זה עם זה. והופכים להיות דמעות של האש שנופלות לעולם, ובגלל זה יש צרות בעולם. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר...
זה רואה של מלאכים. זה נורא יפה, זה יותר אופרים.
זה להיות מלאך.
זה עבודה קשה. המלאכים מזיעים, הם בטח לא מזיעים, לא? זה נורא של מלאכים.
יש מלאך שמנהיג את העולם, סימן שמשהו מתקלקל בעולם. זאת אומרת שהעולם בנוי על מערכת סתמית, מחוסרת אישיות, אימפרסונלית, במקום להיות בנויה על יסוד של נוסחה מוסרית. היחס בין הבורא לבין האדם, בין הרצון האלוהי לרצון של האדם, יש איזה קשר. אז יש מלאכים. מה?
מי עכשיו מנהיג את העולם?
מה? את שואלת אם זה מיכאל או זה אתה לא ברוך הוא ישר?
מה זאת אומרת אנשים קוראים לצד קצת מעבר? אדם בחיים קמים בשר ודם או שם נשמע צדיקים?
לא, 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 צדיקים בשר ודם. למשל, כתוב את האלוהים התהלך נוח. עכשיו בוא ננסה להבין את הפסוק הזה כפשוטו, לא בצורה משנית. זאת אומרת, איפה אלוהים נמצא? אצל נוח. כלומר, אתה רוצה לפגוש את האלוהים, תלך לנוח, שם אנחנו נמצא. זאת אומרת, יש זמנים בהיסטוריה שבהם יש דמות היסטורית, בשר ודם, שדרכה נודע מי הוא בורא העולם.
והיום?
היום יש. מדינת ישראל. מדינת ישראל. את מצפר ימיך המלא. גם הפסוק הזה גרם לשליחת ג'ובן, אבל נעזור אותם לשבת. לא, יש יותר מדי נושאים כבדים בבת אחת. מה זה אומר? מה שיש מספר ימים קבוע לאדם מראש, את מספר ימיך אמרים, מה זה הדברים? את אמתי השלח, יש רמב״ם על זה, את אמתי השלח, רבינו היגאון, רב סעדיה לא נימוד, את אמתי השלח
בדיוק, אנחנו מאוד חרדים לימינו, הולכים ומתקצרים, אז תביא לנו את הנוסחה למלות את הימים האלה.
דווקא
זה
יש רבים
שקולים וימנים.
כן, נכון, זה
כדור. דרך אגב, השיעור
לעילוי נשמעת, אליהו
בן.
אליהו בן.
אליהו בן אצלרה.
אתמתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונשאתי את כל אויביך אליך עורף ושלחתי את הצרעה לפניך ונרשע את החיבי ואת הכנעני ואת החיתי לפניך לא אגרשנו מפניך בשנה אחת.
מי זה
הצרעה
הזאת?
מי זה
הצרעה הזאת?
לא ברור, לא ברור. אולי זה, כן, תראה, זה יכול להיות שזה באמת איזה בעל חיים כזה שמפחיד ושגם לא רק מפחיד, אלא גם מורד, אבל יכול להיות
שזה... זה משהו מין שרץ הרוף.
כן, כן, ברור. אבל יש מפרשים אחרים, כאילו זה תראה, זה סיג של אימה.
אימה?
אימה. כאילו איזה מהומה שקורית אצל האויב ומבריחה אותו. וראינו דברים כאלה, למשל, במלחמת ששת הימים, שברחו, השאירו את הנעליים, ניחו. כן, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, תגיע ערב שממה ורבה עליך, חיית השדה, מאף מאת אגרשים מפניך בשנה ישראל, ונחלת את הארץ ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתנתי אתכם את יושבי הארץ ישם מבנך. אגב, איפה זה ים פלישתים? והאיליאדה, הוא מדבר שם על כל השבטים הראשונים שהרכיבו את העם היווני. יש שם, מלבד היוונים, החיים, דורים, יונים וכו', יש שם גם עם שקוראים להם פלטגוס, שהוא העם הקדום יותר של יוון.
לפני הדורים והחיים.
נכון. זה הפלישתים. עכשיו, לא רק זה, יש לנו ידיעות, היסטוריות. חיצוניות התנ"ך. שהפלישתים האלה שקראו להם גויי הים, הם השתלטו על סיציליה, על סרדיניה, פשטו למצרים, וקיצור, כל אגן הים התיכון המערבי, המזרחי, הוא היה באמת ים פלישתים. זאת אומרת, זה שהיה להם אחיזה גדולה בחוף הדרומי של ארץ ישראל, זה אחת המושגות שלהם. לכן בצדק נקרא הים כאן ים פלישתים. מובן? טוב. ושאלתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים. איפה זה ים סוף? יהודי, לא, יהודי חרדי, שאל אותי, איך אתה יודע שאלת זה ארץ ישראל? אז אני אשאל את הפסוק הזה, ושתית גבולך מים סוף עד ים פלישתים. וממדבר עד הנהר. אז הוא דבר פה על הבטחות, כן? הבטחה של הארץ היא גדולה, כי אתם ליישם יושבי הארץ וגרשתם מול פניך, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. לא ישבו בארצך, ונחתיבו אותך, כי תעבוד אלוהיהם, כי לך למוש. ובא. אז זה רציני פה, זה סמכות. מה? זה איך זה מתכוון הקטן הזה? עכשיו, אתה רואה לי, מה הכוונה? כלומר, התורה לא רוצה את הגויים האלה בארץ. למה?
כי
הוא עובדי לילים. כי הוא עובדי לילים.
כי
הוא יכול למותש. ברור. זאת אומרת שאם הם לא יהיו עובדי לילים, עדיין יהיו לא מותש. אז זה לא כתוב ככה.
זה
חושב. אז אפשר. כן.
כלומר,
יש תנאים. זה לא... התורה לא רוצה כאן שם מוחלט. אם אתה מקבל תנאי שלמת, אתה יכול לדבר.
אבל היום
הם
לא
נשאר
עובדי לילים,
לא?
היום
הם לא
נשאר.
תלוי, מי
שלא
עובד לילים, אז לא
נשאר עובדי
לילים.
אבל אפשר להגיד שזה...
האם המוסלמים זה עובדי לילים, אבל זה לא עובדי לילים.
מה?
אני חושב שכלל
של
הגויים הפרט
מותר,
בתים מותר וזה. טוב, אז זה הלכות פרטיות, תרמיד. על כל פנים, אתם רואים שכל הסיפור הזה של מתן תורה מתחיל ואם אנחנו עושים שיקום עד עכשיו של מה שראינו. אחרי מלחמת עמלק, בני ישראל מגיעים למלך גבולות הר סיני, מתחילים להתארגן, בא יתרו, אומר איך ששופטים את העם. ואז יש מערכת משפט. מיד אחר מכן מדברים לנו על מתן תורה, ומיד אחרי מתן תורה עוד פעם משפטים. חז"ל אמרו ככה, שהתורה משפטים לפניה ומשפטים לאחריה. או מה זה בא לומר? שהתורה הזאת יש לה משמעות אם היא חלה במסגרת המשפט של החברה כולה. זאת אומרת, זה לא דת, אלא זאת תוכנית מדינית. ולכן גם זה מסתיים בכיבוש הארץ בסופו של דבר, כי כל הדברים האלה יש להם...
זה לא רק תוכנית מדינית.
למה זה עוד?
זה גם תוכנית ביולוגית ותוכנית אימית ו...
אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אתה רוצה לספר לי?
כן.
אני אומר, סיפרתי לכם כבר, שפגשתי פעם אנשי דת נצרים. סיפרתי לכם.
לא
שמעתי, נו.
תגידי
לזה את הסיכולים
שכבטה
דעת. וגם שאתה יכול לחפש את הסיכולים שכבטה דעת. טוב.
מה היה עם הנוצרים?
כן. ביקשו שאני אדבר איתם, כמה נדירים, נדירות, אמרו, אנחנו מבקשים שתדבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אז אני עניתי, אני אמרתי, דיברתי איתם שעתיים וחצי, אני אמרתי להם, רק אני אגיד להם את המשפטים הראשונים שאמרתי, אמרתי להם, אין שום משמעות דתית ליום העצמאות, כשם שאין שום משמעות דתית לחג הפסח, או ליום השבת, או לכל מצווה של היהדות, משום שהתורה איננה דת, כי אם תוכנית מדינית. אז שמעתי פתאום בוכתה של קושיות מכל הכיוונים. התחילו להגיד, אבל זאת מדינה שמחללת שבת, ואין בה צניעות, וצריך לחכות שבית המקדש ייבנה, והאם זה לא מרדה בגויים, ומה עם כוחי ועושה מידי עשה לי את החיילת, כל הקושיות החרדיות הם הביאו.
כן, מה?
הביאו. כן? ואז התחלתי להבין מאיפה זה. טוב, לא שאני. זה ודאי זה על ידוי תוכנית מדינית. אם קוראים את התורה מתחילה בעצור, מה זה כל המצוות האלה? איך זה מופיע? אם לוקחים כאן כל המכלול, כן? לא מתקדמים
על התורה של מדיני, מדיניות של עם ושל...
כן, זו חוקה מדינית של אומה וארצה. יוצא לפי זה,
שאין דבר כזה דת יהודית.
לפי זה תשאל השאלה חמורה מאוד, היהודים מחוץ למדינתם, יש בכלל מקום למצוות? לכאורה לא יצא קצת מקום בכלל.
לא, אין בהם, זה קרה.
ואף על פי כן, התורה ציפתה לקיים את המצוות גם בחוץ לארץ, התלמוד אומר שזה, חכמי התלמוד אומרים שזה בגלל שצריך לזכור, כדי לא לשכוח. אני רוצה להגיד זה שההתנהגות של היהדות כדת היא ברירת מחדל. במצב שבו אתה לא יכול לפעול כישות מדינית עם תוכנית מדינית, אז בדרך ברירת התנהג כדת.
אבל היום לא, אין לא דת ולא מדינה שמתנהלת על פי החוקה המדינית הזאת.
זה נכון.
ולא דת ששלטת במקום זה.
לא, אין לו
לא היום.
מה שיש לנו היום, יש לנו תוכנית.
לא, יש תוכנית כתובה בספר, אבל זה תחת בשטח.
תחת בשטח, הרבה מזה נעשה.
יש עוד בעיה אחת למה שאמרת.
כן.
יש בכל זאת עבודת השם.
כן, אבל עבודת השם היא לאומית.
לא מדיניות.
לא, לא, זה מדיני לחלוטין. אם תשים לב, התורה לא מרשה עבודת השם פרטית. אתה רוצה להקריב קורבן בחצר האחורי של הבית. אתה יכול? לא. אתה יכול ללכת לבית המקדש.
תפילה זה עבודת השם?
לא, אבל זה עבודת השם. תפילה רק במניין.
לא, רגע, מה אתה לא יכול להתפלל לבד? לבד.
לא טוב.
מה אתה כזה? מה זה לא טוב?
זה רבי יהודה הלוי אומר את זה.
מה לא טוב? לא תפילה עכשיו של מניין, של מה שנקבע. תפילה שלך עם עצמך.
גם אם אתה מעצמך, אתה מדבר בלשון רבים. כשאדם מבקש רפואה, מרפא אינו.
בסדר, מה? אז מה? זה גם הרי את
סליחה, אדוני היקר, אני רוצה לשאול אותך, האם רבי נחמן מברסלב, כשהוא הולך להתבודד, או שולח את החסידים שלו להתבודד, הוא לא התפלל בבית הכנסת באותו יום?
לא איך
הוא
התפלל. אבל זה עדיין יש פה עוד מעין עבודה, חוץ מהעבודה של התפילה של הבניין הרגיל.
כן, יפה מאוד, אני לא שמח שאתה שם לב לזה. כן, אתה תמיד לזכור לגבי החסידות. זה רבי נחמן וכו'. החסידות זה חלק מהיהדות. זאת אומרת, על רקע של יהדות אפשר להבין מה זה. אם אתה מנתק את העבודה הפרטית הזאת מהרקע היהודי שלה, אז תפר את זה לזה
מיניסטיקה.
זה לא. אבל התפילה בשדה למשל לבד, שהוא מדבר על התפילה של הלכת.
זה המעשה של הקשר הזה. כלומר, אני, שייך מכלל ישראל, רבי נחמן מברסלב מעולם לא ניתק את הקשרים שלו עם הרוב.
מעולם לא, ודאי. הוא היה בתוך קהילה, בתוך קבוצה, ודאי. עוד על הארץ. כן, ודאי.
הוא רצה לקבל מהקהילה שלו.
אבל החסידות דיברה על תפילה ויחיד.
יש מושג, זה של היחיד. אבל לא רק החסידות אומרת. אבל זה בא על יסוד שהיה בו בכלל ישראל. אגב, רבי נחמן גם אומר את זה בליקוטי מוהר"ן, פרק ראשון. מה שאני אומר. כי איש הישראלי צריך לראות את השכל שלו בכל דבר. נכון? למה? ועל ידי זה נתעלה החן של ישראל. לא של הפרט, של ישראל. החשיבות והחן נמצא אצלם, מה זה אצלם? אצל אומות העולם. ועל ידי שהאיש הישראלי מסתכל בסדר שבכל דבר, אז הוא מלאב נעשה מכן נחל, נכון? אז כמו שלא כולם לומדים את ליקודי מוהר"ן, זה לא חסידי ברסלב.
הם לומדים?
לא, לא מבינים.
גם לא חסידי
מוהר"ן.
לא,
גם המגמות
לא
נחמן.
מה? אתה יכול להסביר את ה...
זה מה שאומרים שהחסידים לא נוסעים בפי שש.
למה?
בפי שדרה.
שדרה נהדר. נהדר. גדה נהדר. נתנגד
להם. זה לא היה. זה לא היה. זה לא היה כלל.
לא, גם
כן, יש לי מה.
אתה יכול להסביר את ה...
אני רק רציתי להסביר שיש פה תוכנית, תראה, כבר מה היה כבר...
זה מעניין,
אבל... חולה.
חולה, ככה.
תמיד ביום שישי עושה את זה.
כן,
זה
לא כל כך
מסורה. אז עוד כמה, מה שאני רוצה לומר, סיפור שאנחנו רואים לכם סדר. שומעים את הסדר מכן של הפרשה, אנחנו רואים בצורה מאוד בולטת, כשאנחנו מסתכלים מההתחלה ועד הסוף, במקום לראות פסוק פסוק, אנחנו רואים שמתן התורה הוא במסגרת של מדינה. חשוב לזכור.
זה כמו שאמרו אומר במורה נבוכים שזה תיקון הגוף ותיקון הנפש, וזה תחום הגז ותחום מדינות.
כן, כי שם הוא שואל, מה עם מצווה נגיד בוגעת ביחיד? לפעמים יוצא שמצווה היא אומנם טובה להרבה בני אדם, אבל יש אדם שהוא עושה נקודתי, המצווה הזאת פוגעת בו. זאת אומרת, כן, אבל התורה מביטה לסכנת הכלל.
נשמע לא טוב, נשמע
צריך
פשוט
קובע. זה שטחי.
לא, איך
שזה נשמע... איך זה נשמע בגלל זה? זה נשמע להגיד את הכל ועד הסוף. טוב, זה אל משה אמר. עלה אל השם, אתה והארון, נתה והזיהו, משיבים מדפני ישראל, והשתחווית אל מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, ואלו ייגשו, ואבו יעלו עמו, ויבו משה, ויספר לעם את כל דברי השם. ואת כל המשפטים, איזה משפטים סיפר להם? פרשת משפטים, מה זה דברי השם? זה עשרת הדיברות. ומשה מוסר בעל פה את התוכן של עשרת הדיברות, פרשת יתרו, ואת פרשת משפטים שרק עכשיו גמרנו לקרוא, נכון? כל אחד, ויאמר. כל אשר דיבר השם,
כל הדברים אשר דיבר השם,
נעשה. ויכתוב משה את כל דברי השם. איפה הוא כתב?
בתורה.
לא יודע, יכול להיות שהוא כתב את זה בנפרד. וישכם בבוקר, כן, יכול להיות מחבר, כמו שנכתב ספר הברית אצל חוקרי המקרא. ויבן מזבח תחת ההר, תזו, ויבן מזבח תחת ההר, ושם עשרה מסבה לשני עשר שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. מה זה כל הסיפור הזה? אין לו מקדש עדיין. אין לו מקדש, אז עושים מקדש שדה. נכון? ויקח משה חצי אדם ויעשה בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית.
זה
מה שהוא
כתב?
לא, זה לא ברור בכלל. ויקרא באוזני העם, המפרשים פה נחלקים מהקצה לקצה, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. לפניכם, יש פסוק, כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. או כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מה זה
נשמע?
יפה, כל אשר דיבר השם, שמענו פעם אחת, נעשה כדי לשמוע פעם שנייה. למה אני מדגיש את זה? כי אנשים אומרים, מה זה נעשה ונשמע? אל תעשה שום דבר, תעשה בסוף תבין. זה לא מה שכתוב. אלא, דיבר השם, שמענו, אבל עכשיו אנחנו צריכים לעשות. מדוע נעשה? ככה נשמע יותר טוב.
נשמע זה אולי מבחינה של נבין.
נבין, בדיוק. כלומר, אני אבין יותר טוב אחרי העשייה.
העשייה היא הבנה.
כן,
נשמע.
לא, ומה זה עשייה?
עשייה זה...
זה עשייה, זה רגע. אתה אומר שזה הבנה דרך עשייה.
בכוח העשייה, אני אבין.
זהו,
אני לפי עניות דעתי, אני נותן מצד שד הכתובים. ספר הברית זה מפרק כת ג' רגע, אני
אהיה
לכם מישהו את זה. ספר הברית. פרק כת ג' בפסקה. מבנה הנפקית של דרך מלאך. לפניך.
זה ספר הברית?
כי פה יש חוזה. זאת אומרת, אתה עסוקה בה, ואז אני סימנתי שהלך לפניך. אני חושב שזה מצוות. אז המצוות זה עצמי זה משפטים. או שמה, יכול להיות, שכל... כן, אתה לא מספיק, למה?
כי אתה מור, רק על הפרשייה הזאת, וזה נקרא ספר הברית, ולדעתי ספר הברית הכל, מי הפרשייה דיברות, עד...
יש לי קושיה עליך. כתוב פסוק ג' ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. אז איך לא סיפר להם את פרשת משפטים? פסוק ג'
רגע, נמצא אותו.
הוא לא מסובך, זה אחרי ב'.
ויבוא משה
ויספר לעם את כל דברי השם
ואת כל המשפטים.
ויען כל העם, כל אחד ויאמרו כל אשר דברי השם עשה. ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר. אחר בפסוק ז' ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. הוא קורא להם משהו חדש.
למה אתה חושב שזה משהו חדש?
כי לא, איך היום הוא כדיבר השם נעשה ונשמע? זה כבר אמרו אתמול.
לא, רגע, יש פה עם אחד שהוא מתייחס... רגע, שנייה, כן, אני רוצה לשאול רגע. עם אחד שהוא מתייחס פה זה אותם 70 הזקנים שמדובר עליהם.
אה, כן? 70 הזקנים?
כן.
אתה
איפה
לקחת לי?
איפה לקחת לי? למה שהוא מספר לעם את כל דברי אדוני? איפה לקחת
לי? 70 הזקנים.
אולי הם מוכרים שם, אולי.
אתה מכניס מילים
ישראל. זה 70 מלפני ישראל.
זה נראה, זה שהוא עולה. זה
מילים עכשיו,
אז בעצם
כן בבואי יותר טוב.
אולי זה
עושה דיבות שדורי. אבל כתוב לפני כן, פסוק ג' ויבוא משה בספר העם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. דברי השם זה עשרת הדיברות.
זה כל משפטים,
זה משפטים. משפטים, אז מה זה ספר הברית?
מה שהוא כתב אחר כך.
איפה, מה הוא כתב אחר כך?
הוא כותב, ויכתוב משה את כל דברי אדוני, הוא יושב וכותב אותם, והוא מקריא לעם את מה שהוא כתב, ואז מסכים איתו, ואז מסכים עם מה שהוא כתב.
אבל זה מה שהוא אמר גם לפני כן.
לא, לפני כן, הוא אמר את זה בעל פה, לפני שהוא כתב את הדברים. עכשיו הוא צריך לקבל הסכמה על הנוסח שהוא ניסח, ובואו נגרם את זה. אז זאת אומרת
שהוא שינה מהנוסח?
לא שינה.
קשה לו משהו שינה. אז אם זה אותם הדברים, מה הוא צריך לבקש ממנו אותם? הם הרי הסכימו. אז ברור שדובר על נושא אחר, שזה לעבוד משהו אחר. עכשיו, אם אתה רוצה, יש לי השערה נוספת.
נו.
שזה מתחיל מפרק כ"ג פסוקים. ושש שנים תזרע את ארצך ועשתך יציבו אתה. למה? כי עד עכשיו דיברו על משפטים, כלומר ענייני בן אדם לחברו, מכאן ואילך זה עניינים של חג, של סדר הזמן. על כל פנים, יש פה משהו שצריך להיות...
לא רוצים להתייחס שם בעשרת הדיברות, הוא אומר כל דברי הבטא זאתי, לא
כל... תתוי, אני שמוע תשמעו לי, תמרתי, ויתר מסגולה מכל העמים.
מתי הוא אומר לזה?
לפני מתן תורה.
לפני מתן תורה.
אז עכשיו לא ברור למה הוא מתקרב, מה זה הברית?
ספר הברית, זה מה שאני חושב ש...
אבל השאלה מה כולל ספר הברית?
עשרת הדיברות והמשפטים.
אבל זה מה שכתוב לפני כן. אלא מה תגיד? שגם עשרת הדיברות וגם המשפטים, כל זה כלול בספר הברית.
כן.
אתה מדבר כמו רש"י.
כן.
זכות הוא יודע
משהו. טוב.
מה?
כשאנחנו
פה, אנחנו... משה, מה? זה קורא ברית על כל הנאמר.
אוקיי.
כאילו קורא פעמיים ברית.
בסדר. חסוק ת'. חסוק ת', סליחה. אבל ייקח משה את הדף. לא, זה חשוב. אנחנו מיד ניתן.
ייתכן לעשות בשיעור פרוטט.
לא, לא, אנחנו סליחה. יש פה בפסוקים האלה הרבה מאוד דברים שנוגעים לשאלה כיצד התורה מועברת מהבורא אל האדם. אני מוכרח בינתיים לקרוא את הפסוקים כדי שתדעו על מה אנחנו מדברים. אחר כך אנחנו נקיים על הדיון, בסדר? ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושמעון בני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לפני הספיר. ובעצם השמיים לטוהר ולהציל לבני ישראל לא שלח ידו. ויחזו את האלוהים ויאכלו ויפשטו. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם. ואתנה לך את לוחות הברית, את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי להורותם. זאת אומרת, יש אומר לו, תשמע, עכשיו תעלה, יש לי חבילה בשבילך. מה יש בחבילה?
לוחות.
לוחות,
ותורה,
ומצווה.
אין זה לא יחד?
השאלה מה זה הדבר הזה? כן. אז הפסוק הזה הוא כל כך מסובך שהוא דורש שיעור בפני עצמו, ולזה אני אחזיק את השיעור עכשיו, למה לא?
כן, אפשר, בטח.
לא, יש עוד 5 דקות, אבל זה
לא... זה מותר.
אני זה...
אתה לא בסיפור,
אתה לא מכיר את האדם.
למה? למה יש שאלה? אז לא נבדת את האדם, למה?
זה עושים
את זה. מה אמר עם האדם?
כן, זה ברברי קצת.
למה אתה אוהב את הסיפורים של אדם?
של אדם או של אדם? אנחנו מושאים פה שיעור, מושאים פה זמן, סליחה, אני מתנגד לכל המהלך הזה, אבל... אתה מושאים פה
זמן, אני... למה, רב, איך אתה רואה את זה? שמושאים דם על אנשים, אני לא
מבין. למה יש לך? אני
לא רואה. אבל יש לך דבר מפחיד, לא?
למה אתה רואה
את זה? מה לאומי שם על הברסיסו? מה כל כך לאומי בברית מילה? אסתכות לאומה, אסתכות לאומה, מה זה? אני לא רוצה לשמוע על זה
פעם. מה הטעם שברית המילה לפי מה שכתוב בתורה?
מבחינה לאומי.
כן, תגיד בבקשה מבראשית פרק י"ז. שמה כתוב שזה? בוא נראה. ותנה בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך, לגור אותה מברית עולם, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ ציבורך את כל ארץ כנען. זאת אומרת, יש שטר בעלות על הארץ. לכן אומר ספר הזוהר שבזמן שישראל בגלות דווקא בני ישמעאל הם יורשים את הארץ כי גם הם עושים רתילה. זאת אומרת שזה דווקא משהו בספר הזוהר. זאת אומרת שיש יסוד טריטוריאלי לברית מילה. ברית המילה זה שטר הבעלות על ארץ
ישראל.
זה רק ספרים.
מה? אז למדנו פה סדר בראשית?
זה רק ספרים. מה עם החלק הנשי בלאום? זאת אומרת, מה קורה עם החלק
הזה?
לא, כל הדבר הזה מאוד מעניין, שאנשים לא כאילו לא נכנסים לאיזה שלום ריטואל כמו שזה.
לא, לא ריטואל.
איזה ריטואל יש לזה נערה?
מכיר את פרשת בנות שלופחן?
כן. הן יורשות אותו.
הן יורשות, הן יורשות את תחלתם בארץ.
נכון.
התלמוד אומר, אוהבות ארץ ישראל היו.
כן.
זאת אומרת, אצל הנשים אין פה בעיה.
אני לא צריך לעשות תקש.
אני יכול להתאפס רק למות לקטנה?
מה?
לשלושת התרבות האלה של...
של התורה המצרד?
כל המוקן של...
אני רוצה להכנס לביקדור.
אבל תן לי רק לגאות המוח ככה. משהו.
תסתכל במסכת ברכות, דף ועמוד א'.
תודה רבה.
כל טוב.
Mm-hmm.